הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, כפזיין בשבט, השבוע אני לא צריכה את הדפים שלי, בגלל שלתאריך, כמובן אני צריכה את הדפים שלי תמיד, תודה יעלי על הדפים, כן? אנחנו, אתמול חגגתי, זכיתי לחגוג את יום הולדתי, שזה אירוע שקורה באופן מפתיע תמיד, אחת לשנה, וככה לקראת הדבר הזה... היו לי כל מיני מחשבות, וכמובן חשבון נפש, ספירת מלאי, יש שיגידו, כמו שיהודי אולי צריך לעשות. והשנה מצאתי את עצמי באמת מודה על כל הטוב, כי הטוב הוא לא מובן מאליו. להגיע למילוי שנה, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, לא דבר של מה בכך. ובאמת עוד היה על כל הטוב שקרה, קורה, ובעזרת השם גם עתיד לקרות. ולצד זאת, יש את המחשבה, מהמחשבה הפרטית למחשבה הכלל עם ישראלית, שבאמת כואב לראות הרבה מאוד אנשים שלא ישלימו את שנתם, הרבה מאוד נשים שלא תזכנה האיש שלהם, הילד שלהם, ככה באובדן ושכול להבדיל. ויש שיר אחד שמלווה אותי ככה מרגע שהוא יצא לאוויר העולם בדמדומי ראש השנה ככה. והוא שיר שהוא כאילו מזוהה קצת עם יום זיכרון, אז תסלחו לי, כן? וזה לא הכי חגיגי שאפשר לחשוב בהקשר של יום הולדת. אבל אתמול ככה בדרך לכותל לשאת תפילה, התפללתי על כולכן, באמת, אני ממש אמרתי לריבונו של עולם, אני לא מכירה את כל השמות עדיין, אבל בבקשה, תעשה בשבילן גם, וככה שמעתי אותו באוטו, ופתאום המילים, מה שאומרים הרבה בתקופה הזו, תפסו משמעות אחרת וקצת נהיה חרוש, אבל באמת אם תקשיבו רגע למילים, תשימו לב, שזאת בעצם בקשה ומשאלה, וכשאני מצאתי את עצמי כחלק מהחשבון נפש שלי, ככה מאוד מרגישה בחסרים, במה שחסר היום בחיי, וזאת הייתה ממש תפילה לריבונו של עולם, וגם אמונה כזאת שנזרקה בי, שהוא זוכר הכל, ואף אחד לא נשכח מנגד עיניו, הוא שם, הוא על זה, אז רק לנו נשאר להאמין ולזכור שהוא... הוא לא שוכח אותנו, גם אם זה לא נראה לנו לפעמים ככה בגלוי. אז אני אברך אתכן ביום הזה שלי, שיהיה לכם מילוי כל המשלות לטובה, ושנזכה כולנו לגאולה שלמה וקרובה, במראה בימינו, בשמחת הלב, בטוב, שתלכו לשמחות, שבאמת תגיע לנו גם נחמה. אז השיר הבא הוא אתה זוכר של MBD וישארי בו. תהנו, אז אנא ערבה.
אתה זוכר מה זה עולם ופוקד כל יצור הקדם לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות נסתרות
אתו זוכר מעשיוילו ופויקד כל יצורי קדם לפניכו נגלו כל תעלומויס והמוין נסתורויס נסתורויס
כי אין שכחה לפני חיסה כבודך ואין נסתר מנגד עיניך ואין נסתר מנגד עיניך.
כי אין, כי אין, כי אין שכחו לפני חיסך בידך. ואין ואין נסתור מנגד עיניך, ואין ואין נסתור מנגד עיניך. אתה זוכר מעשי אלוהינו, ופועל כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות נסתרות. כי אין, כי אין, כי אין שכחו לפני חיסך בידך. ואין ואין נסתור מנגד עיניך. כי אין, כי אין, כי אין שכחה ולפני חיסר, חיסר כבודך. ואין ואין נסתור מנגד עיניך. ואין ואין נסתר מנגד עיניך.
אני אומרת בוקר טוב לאישה שאני כל כך מעריכה ואוהבת, בוקר טוב מיכל אורבך.
בוקר אור.
מה שלומך?
האמת בסדר.
כן?
כן, אמנם היום ההזכרה של, זאת אומרת יום, את ההזכרה עשינו, אבל היום זה יום הזיכרון של אורי, 9 שנים. אבל בסדר, אני מרגישה שיש המשכיות, שהדרך שלנו מוערכת ונמשכת בדרכים שונות, וזה משמח.
באמת זכות גדולה. אני רוצה להגיד איך דברים מתגלגלים משמיים, תראי זה יופי. השבוע נתקלתי בטקסט שכתבת. עשיתי צילום מסך ליעלי העורכת, ואמרתי לה, יעלי, אני רוצה לדבר על זה עם מיכל. היא כותבת לי אחרי כמה דקות, יונתי, את יודעת שזה יום ההזכרה של אורי? ביום של השידור אמרתי לה, תראי מה זה. עכשיו, אני רוצה להקריא את הטקסט שכתבת, כי בעיניי הוא חשוב. כתבת ככה, נקודה שחשוב בעיניי לציין בקשר להזכרות, נושא שלצערנו הולך ומתרחב השנה. כשבאים להזכרה, החברים כמובן חושבים על הנפטר, ובאים לעשות לעילוי נשמתו, ולזכור ולהזכיר אותו. עם זאת, בני משפחות שעיריו, הידעתם שהמילה היא שעירים, הם עדיין כאן. אל תחמקו הביתה בלי לומר שלום או אפילו ליצור קשר עין. הם לא שקופים, והנוכחות שלכם איתם היא ההשתתפות בצער. אם באתם לעצמכם והלכתם, הצער שלכם קיים, אבל הוא בנפרד. במקום צער לי, בצער לך, שיהיה צעריים. בשמחה, אתם נגשים לבעלי השמחה? קשו גם לבעלי הצער, ובעניין שמחות, בעיניי אי אפשר לאכל רק שמחות, זה לא מציאותי, עדיף שירבו שמחות. דייקת פה כל כך הרבה דברים בבת אחת, ואני אומרת, הלוואי שלא היית חובה על בשרך כדי לדייק לנו ככה, אבל תודה שבכל זאת, אז היא יצאה ככה, מאיפה הגיע הטקסט הזה? מה עורר אותך פתאום? מה היה הטריגר?
פשוט זה היה באמת לקראת ההזכרה שלנו, וזכרתי שנים קודמות שברוך השם מגיעים אנשים באמת אהובים ומתכנסים, ואני לפעמים רואה מישהו מרחוק ולא מספיקה לומר לו שלום, ואחר כך כשאני מרימה את העיניים הוא כבר לא נמצא.
כן.
ורציתי להגיד לו שלום. והרבה פעמים אנשים אומרים, כן, היית עסוקה, היו מסביבך אנשים.
לא רצינו להפריע. מכירה את הלא רצינו להפריע.
כן, הם באמת לפעמים לא רוצים להפריע, אבל זה מורכב. וכן, יש פה נקודה, לפחות תעשה איזה שלום עם העיניים. כי באת לא רק בשבילו, אולי גם קצת בשבילנו. אז זאת נקודה שחשובה לי. והאמת שבאופן... אגב, זה עצר לי וצר לך, זה לקחתי מהשיר כמובן של אברהם חלפי.
זה אנלוגיה.
כן, ששר אריק איינשטיין. אבל לחבר את הצער יחד, זה באמת נותן משהו. אנשים אומרים לי, אנחנו זוכרים אותו. וגם מספרים, הם הרבה פעמים אומרים, אנחנו נזכרים בו כל פעם. אז תספרו לי מה נזכרתם. כי כל אחד מספר עוד איזה פריט מידע, עוד איזה הברקה שהוא היה אומר. ואז הם מצטרף יחד... לאיזה פסיפס כזה יפה של עוד משהו מהדמות שלו.
אז אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, אם את ככה מדברת, את אלמנתו, את אישה גדולה בפני עצמך, ואת כותבת תוכן ועורכת תוכן, ואת באמת אישה מופלאה, כמו גם הטקסט הזה בעצמו שמעיד על הדברים, את גם מאיירת בצורה נפלאה את תחושות ליבך וסביבתך, ואת גם אלמנתו של אורי אורבך, אורי שרגא אורבך, שעושים ויקיפדיה על הערך הזה, מדברים שם על סופר ועיתונאי וסטיריקן וחבר כנסת ושר בממשלת ישראל, נפטר בגיל 54 בכפסיין בשבט תפשיני-A, והוא כיהן כשר לאזרחים ותיקים בשנת 2013 עד 2015, וגם שימש כחבר כנסת במפלגת הבית היהודי וכולי. ואת אמרת, מה זה אורי בשבילכם? אני רוצה להגיד לך שאת אורי פגשתי לפנייך. אורי היה בשביל ילדי הדור שלי, מה שנקרא, איזשהו, היה כתוב פה הכל, אבל חסר לי משהו אחד בערך בוויקיפדיה, שנקרא הערך החשוב ביותר אולי שהוא ייצג, שזה אוהב ישראל. אורי תמיד, תמיד, בכל פוזיציה שהוא היה, והוא היה בפוזיציות חשובות בחברה הישראלית. הוא היה אולי הראשון שחבש כיפה במאוז התקשורת, לא היום יש תקשורת חרדית, והנה אנחנו פה על פלטפורמה של אחת כזו, אבל פעם לא...
אגב, אורי היה בצוות המייסד של רדיו כל חיים, בנו את זה במשך תקופה ארוכה, את ה... את התחנה.
ואני רוצה להגיד שהערכים שלו עדיין פה במסדרונות, ערכים של אהבת ישראל וערכים של ראיית הטוב, וגם שאוהבים, את יודעת, להגיד שהתקשורת אשמה בהכל. היה לנו אור גדול בתקשורת הישראלית שסלל דרך להרבה מאוד צעירים אחרים שהיום יודעים להביא קול אחר, קול אמוני, אבל לא אמוני מנותק מהכל ולבוא, אמוני מחובר לכאן, לכל הדבר הזה שקורה סביבנו, ועם אהבת השם גדולה ואהבת ישראל גדולה, וראייה של מישהו אחר בעיניים כאדם, ובלי, את יודעת, יש כיפה, אין כיפה, כל הדברים האלה שאנחנו, המגירות האלה שאנחנו, והתיוגים שאנחנו אוהבים לברוח אליהם, וזה היה בשבילי אורי שלך, ואורי שלכם, ואורי של עם ישראל, ובאמת הרבה הרבה אנשים כואבים את לכתו, ואני רואה שאת ממשיכת המורשת שלו, הוא גם כתב כל מיני ספרים שככה, שדגדגו את קצות העצבים החשופים של החברה הישראלית, וגם עוררו שינויים רבים מאוד, וזה אורי שלך. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, מעבר לטיפים האלה שנתת, שהם באמת מאוד חשובים, כי אני יכולה להגיד לך אפילו על עצמי, לפעמים שאני הולכת לנחם, וזה לא תמיד אתה מכיר את האנשים, ואתה באמת לא יודע מה לעשות בסיטואציות כאלה. וטוב שיש מורי נבוכים, מה שנקרא.
כן, אז אני רוצה להגיד לך בקשר לאורי, שעשינו לוח זיכרון, עשינו בבית הכנסת חדר לזכרו, חדר לימוד, ושמתי שם שירי ילדים שהוא כתב, כי הרי כתב הרבה דברים שמבטאים את עולם הילד הדתי, אגב, גם הילד החרדי, ספר בשם מבטיח בלי נדר, ספר מתוק מאוד, שיש שם מבטיח בלי נדר שסדר את החדר, ואם יצא השם הכל יהיה בסדר. ואם זה לא יצא, זה כי השם לא רוצה. ילד לוקח בתור פירוט את המשפטים הרגילים, והיה לו גם מה נשמע ברוך השם, איך המורה ברוך השם, כל עוד רשימה כזאת, ואז הוא אומר, כל כך הרבה שאלות, תמיד התשובה המוכרת, ברוך השם שלא צריך תשובה אחרת.
אז זה יופי, היום, היום כבר הילדים שלנו אמירו את זה לכיף, איך היה כיף, איך מה שלומך
כן,
כיף?
או סבבה, סבבה. אבל, לא, אבל פה זה כאילו העניין הדתי. אז אני רוצה להגיד לך שבאותו לוח ששמנו את השירים האלה ותמונה יפה שלו, כתבנו מי הוא היה, ואז כתבנו שר, חבר כנסת, סופר, עיתונאי, סופר, חבר כנסת ושר, מנץ'. אז היו אנשים בבית הכנסת שאמרו, אולי לא ידעו מה זה מנץ'. אמרתי, אוקיי, אז שישאלו.
יפה, הנה אנחנו ממשיכים את מורשתו של אורי, שגרם לאנשים לחשוב על, על הטקסט הזה, על, על, על השיחה הזאת שהוא מסר, על ההרצאה הזאת שהוא נתן, ו, ואני רוצה להגיד שגם כשהוא זכה באמת, אנחנו זכינו שהוא יהיה איש ציבור, וייצג חלקים נרחבים, אולי את האוכלוסייה הכי מוחלשת בחברה, באופן טבעי, הגיל השלישי, גיל הזהב, והוא עשה, אני זוכרת, הוא עשה כל כך הרבה דברים בקדנציה הזאת שלו, שאתה אומר לעצמך, הוא לא היה שר, אני לא יודעת, לביטחון פנים, הוא לא היה שר החוץ, הוא היה שר כאילו לאזרחים ותיקים, והוא עשה כל כך הרבה מהפכות, שזה היה פשוט על חריצות, על, על, על נכונות, על, על הקשבה, הוא היה אולי השר הכי קשוב לאזרחים במדינת ישראל, באמת כל פנייה נענתה.
נכון, אנשים לפעמים פנו אליו, אנשים פנו אליו בחתונה, בכל מיני מקומות, הוא היה מזמין אותם אחר כך לשיחה, או ממש במשרד או בטלפון ומוכן לשמוע אותם, והוא עשה למשל במשרד, הוא מאוד עודד דבר שנקרא יחידות סגולה של מיצוי זכויות, שהאזרחים ידעו מה מגיע להם, וזה עכשיו מגיע גם לקופת החולים, וזה היה, זה כבר הגיע לאיזה 20 בתי חולים, כבר מפעל שקיים כבר 11 שנים, וכיתות ותיקים, כל מיני דברים שהם גם בסכנה, ויש לי שיבש לגס, אבל גם הנקודה הזאת, עצם זה של להתייחס לאזרח הוותיק בתור מישהו שהוא עדיין פעיל ושלא לא ישקע בבדידות ויש מה לשמוע ממנו, ויש דבר שאורי יסד איכשהו נכנס לתפקיד שזה שבת והדרת ואני ממשיכה אותו, והוא כבר גם כן כל השנים, וזה חשוב לזכור, אמנם זה יש עוד כמה זמן, אבל זה הזמן לתכנן. זאת השבת, שבת פרשת קדושים, שקוראים בתורה את מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה התחיל מזה שאורי קרא לבתי הכנסת להעלות לתורה את, את זקני הקהילה, וזה מגיע למגוון של פעילויות כבר מיום, מכמה ימים לפני כן, לחלק פרחים, לעשות פרויקטים של אירוח, של תיעוד. אני מקווה שהשנה אנחנו נעשה את זה גם במיוחד עם קשישים שמפונים, אנשים שהם עכשיו אפילו לא בבית, אולי נגיד להוציא אנשים לים, לפארק, שלא יהיו כל הזמן במלונות או במקומות האלה שהם בחוסר מס או חוסר ביטחון, ואני ממש קוראת לציבור להצטרף לזה, כל אחד במקום שלו, והמיוחד במיזמים של אורי, שהם לא דורשים השקעה של כסף, אלא רק מחשבה ולב.
עצם טוב, כן, כן.
כן, אז זה יוצא השנה צמוד ליום עצמאות, ג' באייר. אז ממש כדאי, יש גם אתר, יש גם אתר, שבת והדרת, ואפשר לראות שם רעיונות ותכנים, אפשר משפחות מארחות. הרבה פעמים יש כאלה שאומרים לי, מה זה מיזם אחד פעמי, אבל דבר כזה יכול ליצור קשר לכל השנה.
נכון.
באים אומרים, זאת שבת ההוקרה לאזרחים הוותיקים, באנו לתת לך פרח, באנו, אולי אתה צריך עזרה בקניות, אולי אתה רוצה לתעד את סיפור החיים שלך. אני הרבה פעמים פונה לאנשים שיצלמו את סיפור החיים של אנשים בווידאו, כי המשפחות לא נעים להם. ואחר כך זה עוצר למשפחה, וגם לבן אדם עצמו, שמישהו מקשיב לו, מישהו שומע איזה שירים הוא אהב, איך הוא גדל, ולא רק ניצולי שואה, אנשים עברו הרבה דברים בחיים.
נכון. מיכלי, אני רוצה להגיד לך שאנחנו צריכות לצאת לפרסומות, אבל אני רוצה להגיד שבאמת המיזם הזה כל כך חשוב, אנחנו יודעים שבקרב האזרחים הוותיקים יש המון המון שיש להם דיכאון, ולפעמים זה לא דיכאון שהוא מז'ורי כל כך ברמה שרואים אותו בעין או מרגישים אותו, אבל זה באמת מציל חיים, המפגש הזה והקשר הזה. אז שיהיה לזכרו של אורי,
ואני גם אומרת, בעיניי, זה לא דבר על שמו, אלא זה להמשיך את דרכו. הוא התחיל פה משהו טוב, בואו נמשיך אותו.
בואו נמשיך. נכון, נכון. וזה מה שאת עושה, וזה מה שאתם עושים. ותודה לך על הזכות לעורר אותנו ככה ביום הזה. תבורכי, ותמשיכי לעשות טוב. תודה, שמחתי לשוחח איתך.
בשמחה, תודה רבה.
יום טוב. אנחנו נצא לפרסומות, ונשוב תכף עם עוד דברים חשובים.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
טוב, חזרנו, הבמה שלך, לא נתנו קרדיטים, מה זה? אז השבוע עורכת אותנו יעלי צייטלין, והמפיק הוא נתי שולמן, והטכנאי הוא מוטי קופפר, ואני כאן יונת קפלן מאחורי המיקרופון, ואני אומרת בוקר טוב לאהובה צוקרמן, יועצת אישית, זוגית וחינוכית.
שלום, שלום. בוקר טוב לכולם.
מה שלומך?
ברוך השם, טוב.
אני שמחה שכך. אנחנו מדברות על נושא שהוא באמת נושא מאוד מאוד כאוב, אני לא יודעת כמה מקום נותנים לו וכן חשוב. הנושא הוא ניכור הורי, אני בטוחה שחלק מהמאזינות שלנו אפילו לא יודעות כל כך במה מדובר, שלא תדענה גם. תספרי לנו מה ההגדרה בעצם לניכור הורי.
אחד ההורים מייצר התנהלות שגורמת לילדים להתנכר לאחד מהם, כאילו לשני.
זה קורה...
זה מצב מאוד...
זה קורה על פי רוב...
זה
כן, במקרי גירושין וכולי.
שאז כאילו יש איזה לחץ רגשי על הילדים, על ידי צד אחד, שמייצר, שמעודד... ניכור כלפי הצד השני, עד כדי לפעמים ממש, עד כדי חוסר דיבור וחוסר קשר.
ניתוק קשר, נכון.
זה אחד הדברים הכי כואבים נראה לי שיש בעולם.
נכון, נכון. להורה שמאבד את ילדות בחייו זה בלתי אפשרי. איפה את נכנסת לתמונה? כאילו איפה יועצים? מול מי אתם עולים ונותנים סיוע?
מול הנפגע. מול ההורה שנפגע מהניכור. שבאמת נפשו יוצאת אל הילדים שלו, והוא מרגיש שהם נגדו. הרבה פעמים הפרידה אפילו נעשתה למען הילדים, ובסוף הילדים מתהפכים עליך לרעה. וזה באמת אחד הדברים הכי כואבים. אני רואה את זה גם אצל גברים, גם אצל נשים, שממש סובלים מהתנהלות מאוד מאוד כפויה טובה, נקרא לזה, זה עדין נראה לי.
כן,
אלא
בטח.
אלא מתנכרת ומתעלמת ומחאיבה לאחד ההורים, שזה ממש... כאב לב מאוד גדול, ואני מלווה את ההורים האלה עם המון הזדהות ומנסה לעזור להם עוד כמה שאפשר.
איך, כלומר, גם הילדים מעורבים בטיפול כזה? כן, איך אפשר לעזור להם?
לא, כי הילדים גם לא ישתפו פעולה עם זה. הם לא יבואו בשביל ההורי האחר.
נכון.
קודם כל אני רוצה להגיד לכל מי ששומע, בין אם הוא באופן מודע או לא מודע גורם לניכור הזה, כמה ילדים זקוקים לשני ההורים. ילדים לא יכולים לגדול עם חצי טוב, חצי רע. שורשים שהם בעיניהם חצי טובים, חצי רעים. כי בסוף זה הם, חצי טוב, חצי רע. ואם המצב מורכב יותר, וצד אחד אמר נגד השני, והשני אומר חזרה רע נגד הראשון, אז בכלל מה נשאר מהילד? ילד זקוק לשורשים בריאים, לכבד את השורשים שלו. כי באמת, כיבוד הורים זה לא מליצה, מה שכתוב בתורה, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, זה באמת כפשוטו. זה משנה את ה... את היחס של אדם לעצמו, את המצב הנפשי של הבן אדם. כל כך קריטי, אם היינו יודעים כמה קריטי, היינו, למרות הפרידה בינינו, אם חלילה היא קורית, היינו דואגים שהילדים יכבדו אחד את השני. ואני רואה אנשים שגם עושים את זה, וזה כמה זה נפלא, וכמה זה מרגיע את הילדים, שהם לא נסרטים מהפרידות, בגלל שבאמת הם נמצאים בעמדה מכבדת של שני הצדדים. כל כך חשוב לילדים. באמת, אם היינו זוכרים כמה זה קריטי לילדים, היינו מבטרים על האגו שלנו בסיפור, והניסיון להכאיב
לאחד לשני
על גבם ודרכם.
את יודעת, את מדברת על מקרה קיצון, שנגיד הורי א' ממריד נגד הורי ב', שזה שכאילו על הנייר, ואומרים דברים לא טובים, ופועלים, ומסניעים, וכל הדבר הזה, שזה מאוד גלוי לעין. אבל אני רוצה לשאול אותך על המקרים שהם יותר אפורים, שבהם כביכול על הנייר יש, אפילו, את יודעת, אפילו ברמת הכוונות זה אפור. זה לא, יש הורי שקם בבוקר להרע ובאמת לנהוג לא בכבוד, כן? אבל יש הורי שהוא לא שם לב, אולי הוא ממורמר, אולי כואב לו, אולי הוא רואה עוולות שנעשות או דברים שהם לא תקינים או לא בסדר, או ששלום הילד נפגע. אני רוצה שתבהרי לנו יותר את המקומות האלה של, אפילו באמת בלי לשים לב. אני בטוחה שגם אצל הורים שנשואים יש את העניין הזה של, את יודעת, שאומרים, אבא תמיד שוכח, אמא, כאילו, אבל שם יש לילד כבר, אולי, אני שמה סימן שאלה, יותר חוסן, כי אבא ואמא הם ביחד, הם באותו בית, אז הכל פחות רעוע ופחות, על מילים לא מקבלות כזאת משמעות. אבל את מצליחה לרדת לסוף דעתי?
לגמרי, נראה לי. קורה שהרבה פעמים, גם זוגות שביחד, ולפעמים אפילו בטוב ביחד, נמצאים באיזה עמדה לא מודעת של תחרות ביניהם על ההורות הטובה.
כן.
מי ההורה יותר טוב.
כן.
וזה יכול מאוד שהילדים יתפסו צד ויעשו ביחד צחוקים על אחד הצדדים, וזה ממש יכול להיות מאוד
פוגע.
מזיק. נכון. מאוד מזיק בעיקר, אני אומרת, בעיקר זה מזיק לילדים.
כן, גם פוגע בילדים, נכון.
אנחנו מתחרות עליהם. לפעמים אתה אמרת משהו נכון, שלפעמים יש לנו קושי באמת בהתנהלות אחת של השני. הוא קשה מדי עם הילדים, היא צורחת עליהם כל היום. לא, דברים שכאילו אתה רוצה להגן על הילד שלך מפני ההורי השני.
כן.
ואני אומרת, עיקרון שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, שעדיף, אני קוראת איזה הורי תואם מלא הורי. זאת אומרת, אם אני מעוררת לילד את המיקום ההורי, את העובדה שההורי הוא מעליו, אם אני שם אותו במקום שהוא יכול להיות שיפוטי ביחס להורי שלו, לא הפסדתי, זאת אומרת, רווחתי מקומית לפעמים את הצדק המקומי, אבל הפסדתי את המצב העקרוני שיש לילד אבא ואמא, ושהוא לא חשוף בצריח וצריך להתמודד עם עולם בלי, כיתום, נפשית, לא, גם אם לא מעשית.
כן.
ולכן אני אומרת, ההורים צריכים באמת למען הילדים להתעלות מעל עצמם, ולא להשתמש בהם לפרגן למיקום, לאיכות ההורית שלהם, כאילו... בכלל שזה בעיה, שאתה מקבל את האישור מלמטה של איזה מין הורי אתה, כי הורי זה בכלל לא, אין סימן שאלה. ברור שההורי שלך הוא הכי טוב למענך, וכשיש בעיות זה קשור לדינמיקה שאפשר לשנות. זה לא משהו שכאילו אובייקטיבית הוא, זאת אומרת, יש הרבה בעיות, לא אגיד הכל, כמובן שלא הכל, אבל יש הרבה בעיות שהדינמיקה מאוד משנה. אם הילד בעמדה של ילד, ההורי בעמדה של הורי, וגם ההפך, אם ההורי שומר על עמדת הורי, גם הילד חוזר להיות ילד. ויש מה לעשות עם זה. אבל המקום הזה שאנחנו הופכים להיות אחד לעומת השני, אני אומרת להורים, לא משנה מה, גם אם תריבו ביניכם, שלא הילדים יערבבו ביניכם, זאת אומרת שזה לא יהיה קשור
כן.
לחלק שלהם, כי זה מזיק לכל הכיוונים. גם הורי שמרגיש שלוקחים לו את הילדים, כאילו, נפשית, לפעמים לא מעשית,
כן.
נגדו, וגם מצד הילדים שמפסידים את אחד ההורים. לפעמים מפסידים את שניהם אחרי זה, כאילו, אתם כל כך רבים, לא יכול לסבול את שניכם, כאילו, הוא מתרחק ומפסיד את שניהם. באמת זה אחד דברים שצריך, אני קוראת לזה, אני אומרת הרבה פעמים שצריך לעשות גיבוי הורי. גיבוי זה לא הסכמה, אבל גיבוי זה מקום שאומר, לא נכנסים בינינו, כאילו אנחנו באותו צד. אנחנו, יש לנו את הבעיות בינינו, אנחנו נסתדר בינינו, יש מה לברר שם. אבל מולכם אנחנו אבא ואמא ואנחנו יחידה. אחת. זאת אומרת, גם אם בינינו אנחנו לא, אבל מולכם אנחנו באותה מידה רוצים בטובתכם. ואתם יקרים לנו וחשובים לנו, ולכן אנחנו לא נערבב אתכם בעניינים שלנו. וגם מצד ההורים, אני אומרת, יש צד הפוך, שאני אומרת, ההורה צריך לזכור. ההורה צריך להיות מוכן לצאת מהעמדה של המלחמה. זאת אומרת, גם אם יש רק צד אחד שכאילו יוזם את המלחמה, עדיין צריך שניים בשביל להילחם. וצריך להיות באמת חכמים, אך אנחנו לא נגררים למלחמות, בטח לא על הגב של הילדים, או בשימוש עם הילדים.
ואם את
צריכה... והדבר השני... והדבר השני שנראה לי מאוד חשוב זה לזכור שלא משנה מה אנחנו רואים מצד הילד, מה הוא אומר, לפעמים הוא אומר דברים בוטים מאוד וקשים מאוד, ובאמת קשה לשאת משפטים של ילדים, או שהוא רעלו או שזה מצד עצמם, כאילו שנתנו להם רעיונות או שמעצמם הם הגיעו למסקנות, כל מיני מסקנות. לא לשכוח שאחרי הכל ולפני הכל ילד זקוק להורה שלו ברמת הצורך הקיומי.
כן.
הוא חייב את החיבור, הוא חייב את הקשר, גם אם הוא יגיד הפוך, לא רוצה לדבר איתך יותר, לא רוצה לראות אותך, גם הוא בפועל לא מדבר איתו ולא רואה אותו, זה בור שחור, כאילו זה משהו שאי אפשר למלות.
כן.
אין תחליף להורים. וההורה שמנוכר או מודר, או... צריך לזכור שהצורך של הילד בו הוא מוחלט. הוא צורך אמיתי. וככל שאנחנו שם, ואנחנו, הרבה פעמים ההורים המנוכרים, ההורים שככה סובלים מזלזול, כאילו משהו כזה, קואליציה נגדם, הם נמצאים במקום ש... שהלב שלהם מאוד ככה קמה על הילדים, ומחכה לאיזה טיפת יחס, ומתחנן ל... ואני אומרת להם, לא, אין צורך, הפוך, זה לא עושה טוב. זה יוצר חיבור לא נכון בין ההורי לילד. אני אומרת להורי הזה להסתובב, להיות בטוח בעצמו, להיות בטוח בנכונות ההורות שלו, להיות בטוח בדרך שהוא בחר, להיות בטוח בילד שלו. גם שישרוד את הסיטואציה לפעמים המורכבת, וגם שהוא מעוניין ורוצה בקשר ובהנהגה. ילדים אוהבים הורים. הסמרטוטים הם דורכים, כאילו הם מאוד בגדול. ולכן להיות שלמים עם עצמנו, להיות זקופים, להיות בוטחים במי שאנחנו ומה שאנחנו, כדי שנראה לי שזה הדבר שהכי מחזיר את הילדים להורים. מניסיון.
טוב.
לפחות אתה יותר סגור על עצמך, יותר מכיר בערך שלך כהורה, יותר מכיר בצורך של הילד בך, ואתה לא זוכה לארבע כדי לקבל תרורי יחס, או מתחנן, או מנסות לרצות ולפצות, או בפעמים כאילו יש תחרות כלכלית שאי אפשר לעמוד בה, או אפשור ברמה הדתית שאי אפשר לעמוד בה. להיות אתה, להסתובב, לבטוח בעצמך, ולבטוח בצורך של הילד בך. נראה לי זה הדבר היחיד שעוד מחזיר את הילדים, כאילו משנה את העמדה.
טוב. עשית פה הרבה מאוד נקודות למחשבה. אני אומרת את זה הרבה פעמים, אבל באמת שזה נושא כל כך גדול, שאני תוהה לעצמי, אולי נעשה איזה מיני סדרה על הדבר הזה, כדי באמת להצליח להקיף. אהובה צוקרמן, בלי מילים, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על השירות הגדול הזה שעשית עבורנו הבוקר, ואנחנו נשתמע בתחושת בטן שעוד נשתמע. תודה רבה לך. אנחנו יוצאות לפרסומות ונשוב עם סיוון רב מאיר.
עכשיו איתכם, הבמה שלך עם יונת קפלן. מוכרי תמיד איתי.
שבנו, הבמה שלך, ואני אומרת לסיוון רב מאיר, שעכשיו, ממש עכשיו, הבמה היא שלך דווקא.
שלום יונת, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם.
אני יודעת שאנחנו תופסים אותך, ואפילו עשינו שינויים בליינאפ, בגלל שאת הולכת לנחם אבלים. את שמעת את שיחתנו עם מיכל אורבך לפני?
וואי, פספסתי, מיכל היקרה, היום באמת יום השנה של, של אורי היקר.
נכון.
אני הולכת למשהו שהוא קצת מוזר, הולכת לשבעה של גברת סעדה, בת ה-90, שנפטרה בשיבה טובה, והותירה ילדים ונכדים ונינים, ובימים האלה אתה הולך להלוויות כאלה ולהזכרות אימא של דודו סעדה, ידיד ככה שלנו, ואתה הולך למקומות כאלה ואומר, רגע, אנשים שדוחים למעגל חיים שלהם, לשמוע מסכת חיים שלמה, אחרי כל כך הרבה הספדים אחרים שאנחנו שומעים בחדשות לצערנו, אז ככה...
לא מובן מאליו.
למתאבל ככה, כן, בדיוק.
המגישה פתחה את התוכנית בכך שאתמול היא חגיגה יום הולדת, ובימים אלה זה לא מובן מאליו. דיברנו אחר כך, תודה רבה, דיברנו אחר כך באמת עם מיכל שעשתה לנו עשה ולא תעשה כשבאים להזכרות, שווה לך להציץ לפני שאת נכנסת, והנה אנחנו, כן, שיהיה רק בנסיבות באמת פחות עצובות. כן. על מה אנחנו...
ועוד מראש אני אומרת לך, אני מבקשת לדבר על זה, שהיום זה היורצייט של הרב יעקב אדלשטיין.
בדיוק.
הסלמתי לך את השעה הזאת.
אין, מדהים, אבל, מה שקורה פה.
אבל אני סומכת על כל, גם עלייך, גם על מיכל, ואני אנסה גם עכשיו שהתוכן לא יהיה מדכא, אלא להפך, כי...
נכון.
באמת זה יום מיוחד. אני אומרת למאזינות העיקרות שלך, כפזיין שבט, היום לפני 7 שנים, עלתה הנשמה הגדולה הזאת של הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, עלתה למעלה, וזה... יום מיוחד, אני גם מקווה לעבור בהמשך היום, בקברו ברמת השרון, וככה באמת מי שזכה, מי שלא זכה, באמת אישיות בדיוק מהסוג שגם נדרש עכשיו, הדמויות שיודעות לרומם את המציאות, ולחבר בין המגזרים באמת, לא בזה אחדות של פוליטיקאים, של הצביעו לי, אלא של בואו נתאחד כולנו, ובאמת זכינו ברמה הכי אישית, את יודעת,
נכון, את וידידיה גרתם הרבה מאוד שנים ברמת שרון, וזכיתם להיות מחסידיו הישירים, מה שנקרא, ואפילו כתבתם ספר שנקרא סולם יעקב, נכון, שממש, ממש שם את, מאגד את תורתו לכדי ספר שנקרא, אז תספרי לנו קצת באמת, ממי שהיה קרוב כל כך על הניסים והישועות.
אז אני קודם כל רוצה להגיד לך שדווקא הייתי מאוד מאוד קרובה ולא ידעתי בילדותי. אני גדלתי ברמת השרון. גדלתי ברמת שרון בציבור, בוא נגיד, לא בדיוק במתפללי בית הכנסת של הרב אדלשטיין, נגיד זה בלשון, בלשון המתה, אני יותר התפללתי בנוער מרץ, נוער שלום עכשיו, תנועת הצופים, תנועת הנוער העובד, אלה המחוזות שבהם אני גדלתי. כן. זאת הרמת שרון שלי. וממש מטרים ספורים. אני גדלתי ברחוב רות ברמת השרון, הרחוב המקביל הוא רחוב נעמי. את יכולה לנחש שוועדת השמות קבע את רות ונעמי קרוב. כן. הבית הגדול ברחוב נעמי 4, הבית של הרב, שהכרתי רק שנים אחרי שחזרתי בתשובה, היה מאוד סמוך לבית הוריי. והמסקנה היא קודם כל שאתה יכול לחיות, ומה שנקרא האוצר מתחת הגשר.
ממש.
אני גדלתי בלי לדעת, בלי לדעת ליד מי גדלתי. לקח לי הרבה מאוד שנים, וברוך השם, חזרתי בתשובה, התחתנתי, חזרנו לרמת השרון כמשפחה צעירה, ובום. ואז הכרתי את העוצמה, זכינו לשש שנים, אני לא רוצה להגיד בצילו, שש שנים לאורו, כל מי שככה חי, זה דמות עצומה, אבל זה לאורה, מרוממת אותך את האדם, באמת הכי קטן והכי רחוק, ולפגוש עוצמה, אתה לפגוש צדיק, בואי, כולם, כל אחד, כל אמא קוראת לבן צדיק, וכל אחד שאתמול הוא היה די-ג'יי והיום הוא זה, כולנו צדיקים, צדיקים, צדיק בעומק, 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 זה הגדלות הכי גדולה שמתבטאת בקטנות הכי קטנה, כלומר לזכור כל פרט וכל אדם, ולאהוב תורה ולאהוב אנשים ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי זה היינו אח. הקדוש ברוך הוא ברא את האנשים והקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אז איך לא נאהב אותם? במין פשטות כזאת ש... את יודעת, אני אומרת את זה ונזכרת בו. השמחה שהוא רואה אותך ורואה את ילדיך. השמחה על עוד שיעור תורה ועל מישהו שבא לבית כנסת בשבת בבוקר. את יודעת איזה שמחה בכל העולמות שזה שכן ברמת שרון שם איזה כיפה לבנה מבעד ונכנס לבית כנסת. מדובר על באמת אחד מגדולי הדור, צדיק, מקובל, בין 90. לא, זה... זה אירוע, זה, דבר, זה הכותרת הראשית בשמיים ובארץ, שמוישה הגיע לתפילה וניתן לו כיבוד ונדבר עליו, וכיבוד זה תמיד יהיה גשמי, כיבוד, גם אוכל בסוף הוא ידאג וגם רוחני, נכבד אותו בבית כנסת. היחס, הגדלות עם הקטנות, זה קו שאתה רואה את זה הרבה מגדולי ישראל, אני פשוט במקרה הזה זכיתי לראות, היחס לחוזרים בתשובה, צריך להגיד הרב אחרי שהתעלמן מהרבנית מינה שנפטרה, התחתן בעצמו, ולא הפסיק לדבר על זה, את לא הייתי אומרת את זה, אלמלא הוא עצמו, שהוא התחתן עם הרבנית מירה, שחזרה בתשובה, ועם קיבוץ במקור, הוא דיבר על זה, יונת, והייתה שבת שבע ברכות, ושכל רמת השרון הגיע, כי הרב של רמת השרון, הוא מתחתן בשנית, ואשתו היא מקיבוץ, וזה לא...
הוא חי את התורה הזאת שהוא העביר הלאה. כלומר, זה לא היה סיסמאות, הוא באמת, תת, הוא לא גר ברמת שרון, ויש שם אוכלוסייה מקומית, צריך לדבר איתה בשפתה, אז הוא ממש קיים את הדברים שהוא העביר הלאה למסתופפיו.
נכון, נכון, אתן דוגמה, הרבה אנשים תמיד, בגלל שהוא היה כזה באמת מקובל וצדיק, אז המון אנשים תמיד אמרו סגולות, סגולות, כמאות, כמאות, וגם בספר בסולם יעקב, ידידיה ואני ממש הקפדנו לא להכניס סיפורי ניסים, זה קשה, כי מתגלגלים הרבה מאוד סיפורי ניסים. הסגולה הכי גדולה היא, שימי לב, אני הולכת להפתיע אותך,
תפילה,
יש, תקרא, יפה, יפה, שימי לב, זה כתוב במסכת אבות, הסגולה הכי גדולה היא, העולם הזה הוא עומד על שלושה דברים, תקשיבי טוב, כי זה ממש, רובנו מחפשים סגולות אחרות, כל מיני עוקפים, כל מיני דברים שצריך לעשות מוזרים, תורה, עבודה וגמילות חסדים.
כיתה ג' שיעור פרקי אבות.
לכי על זה, תורה, תפילה, גמילות חסדים, על זה העולם עומד, אתה בא אליו עם מצוקה, בוא תתחזק, תתחזק בזה, תתחזק בזה. עכשיו, אנחנו ראיינו בספר אנשים שהוא אמר להם, אל תיישן בשבת בפומבי, בפרסיה. כלומר, הקבלה שלך היא רק לא להישן בשבת בפומבי.
רק על החלק של הפרסיה.
איזה מדהים. או למשל, הייתה מישהי, הייתה רווקה מבוגרת, שהוא אמר לה בהתחלה לקבל שבת מוקדם. הוא ראה שזה מלחיץ אותה, את יודעת, לפעמים זה מנגנוני נפש כאלה, הוא אמר לה, עזבי, אל תקבלי שבת מוקדם, קבלי שבת רגיל. תקני לשבת נעליים חגיגיות. איזה קבלה יפה. תקני לקניות. תקני נעליים שיהיו לך מיוחדות לשבת. כי בנפש שלה, כנראה, אם היא תקבל שבת מוקדם, אז אתה יודע, זה יוסיף בעולם גם תרעומת וכעס ולחץ. ממש רגישות להיכנס לנשמה של הבן אדם, לתת עצה נעימה, טובה, לקדם אותך. תמיד יצאת ממנו, הרגשת כאילו, אתה גם הבן אדם הכי חשוב בעולם, אתה גם יכול לצמוח, אתה גם... איזה מין מכונת רנטגן כזאת שרואה את הנקודה הפנימית שלך, תקשיב, נבראת בצלם אלוקים, בוא נגדיל את הצלם הזה ביחד, זו הייתה הגישה.
וואו, את יודעת, אז אני ממש קנאה, קנאה שלא הייתי שם בפרשה הזאת.
זהו, הרבה אנשים, אני אגיד, הוא היה ידוע, אני חושבת שלא מספיק, הרבה אנשים אחרי שכתבנו את שלום יעקב, כאילו אנשים אומרים לי, וואו, איך לא ידענו, אגב, אני אגיד לך ליסוד מסחרי, זה ספר שאני כתבתי אותו כאילו מה, כאילו לא חשבתי שהוא יהיה רב מחר, כתבתי אותו כי לי הוא היה חשוב, אבל אמרתי, רב חרדי, לא מוכר בציבור הכללי, שמנו על הקריכה תמונה של צדיק, תמונה שלו, איך אמר לי המנכ״ל של, של ההוצאה, של ידיעות ספרים, אמר לי, תגידי, אי אפשר לשים תמונה שלכם, שלך ושל ידידיה, ותמונה של הצדיק נשים, נשים מאחורה. ואני אגיד לך עכשיו סוד, אני לא יודעת מותר לי להגיד את זה, זה הספר, הוא מוכר יותר מכל הספרים האחרים, כי אנשים נמשכים בדיוק לזה, אתה שם בסטימצקי, לא רק באור החיים, אתה שם תמונה של צדיק, היד נשלחת ואנשים רוצים סיפורי צדיקים, אני מופתעת ממש, כלומר מהכמות וגם מהאיכות והמרחק של אנשים בכל הסגנונות שמחפשים, אנחנו מחפשים דמויות גדולות, מחפשים סיפורי צדיקים, מתברר, אני הופתעתי, שוב, לא חשבתי שזה רב מחר. חשבתי שזה משהו בני,
נשתי, ואת סוגרת לעצמך פינה על הרב שגדלת עליו, וגדלת ממנו. מדהים.
בדיוק.
מדהים, האמת.
אנשים כנראה רוצים את זה.
ממש שימחת אותי, וגם, את יודעת, העלית חיוך אמיתי, אמיתי, מזה זמן על פניי. אני ממש מרגישה בהתרגשות שלך שזכית להכיר אותו, וזה מתנה מופלאה.
זה באמת, א', זה באמת, זה זכות של דור, יש דמויות כאלה שאתה ששוטלים ואנחנו צריכים אותם. אני אתן אולי עוד משפט שלו, שאני חושבת שקשור גם למלחמה ולתקופות שכולנו בלחץ ואתגר וכולי. היה לו משפט, בכלל הוא לא התרגש, ההורים היו באים בלחץ, הילד אמר ככה, הילד צעק על אח שלו מילים כאלה וכאלה. היה לו חיוך כזה, הוא הבא לי אמר לי, היה לו חיוך, היה אומר, צריך לדון אדם לכף זכות, צריך גם לדון אדם לכף שטות. תפרגן לילד שלך שהוא אמר גם שטות.
זה מתיקות.
כאילו עכשיו להתחיל דיונים למה הילד אמר ככה ולרוץ למנחת תורים ולעשות איתו ישיבות ועם אבא שלו. תדון לי לכף שטות, יאללה, אמר, נקסט, מותר גם לדון לכף שטות.
טוב, אני לקחתי מפה המון, הראש שלי כואב כרגע, אני אפילו, את יודעת, אנחנו תמיד מוציאות כאלה, דברים שהיו בתוכנית, עכשיו יש לי עשרה, אני לא יודעת במה לבחור.
את כבר חושבת מה לחתוך ממני.
אין, העורכת והמגיש. בקיצור, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, סיוון. אני באמת מקנה גם ביכולת שלך להביא לעולם כל כך... שאת אומרת את סתם את האנקדוטה הזאת של מישהו ששולח יד בידיעות ספרים, הוצאה חילונית לדמות של רב, זה שליחות בדור הזה, אני אף על זה. אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה, להתראות. אנחנו עוברות לעוד גברת מכובדת, שזה משהו שקרה אתמול וככה שישע אותי, אני אומרת בוקר טוב לשולי צ'ייט.
בוקר טוב, יונה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
ברוך השם מצוין.
תקשיבי, אנחנו מדברות הבוקר, את יודעת למה אנחנו מדברות, אבל המאזינות לא. השבוע אני העליתי סטטוס כזה, שרואים את הראש הג'ינג'י של הבן שלי ככה מצייר בגואש וזה.
אני מחכה לתמונה, סליחה, אני מחכה גם לתמונה של הפרצוף עצמו.
חס ושלום, הפרצוף הוא מאוד מאוד חסוי, אבל את הכיפה ואת קצוות השיער אפשר. ובעצם שמתי שם שהוא צובע בגואש, והכנתי לו כזאת ערכה עם קנבס וכתב, אני מצטערת שאני לא צריכה לענות לפניותיכם, אני עסוקה בלהיות אם השנה. ואז כתבת לי ככה, אני בדיוק מתיישבת עכשיו לקפה אחרי ייעוץ לאישה יקרה שהיא במרדף אינסופי, סליחה שאני מקריאה את השיחה הפרטית שלנו, תזרמי איתי במחילה מכבודך, ואת כותבת אחרי ייעוץ לאישה יקרה שהיא במרדף אינסופי להיות אם השנה, מיותר לציין שהיא סמרטוט רצפה כרגע מרוב ריצה לשם, ואני בטוחה שצריך לו הסיפור, אבל סתם, אני מתיישבת ופותחת, וזה מה שאני רואה, אני מאחלת לכל האימהות להבין שאנחנו הם השנה תמיד לילדים שאלוקים שלח לנו, ומנגד להפסיק את המרדף לשם. עכשיו תביני שאני העליתי את הדבר הזה, ואז אנשים שלחו לי, אוי רגע, אנחנו לא נפריד, ובערב אמרו לי, נו, אז סיימת להיות הם השנה, ואמרתי לאנשים, תגידו, אתם אמיתיים, אנחנו תמיד אימהות השנה, כאילו, אנחנו קמות בבוקר, אנחנו כבר הם השנה. אז אני באמת רוצה, את יודעת, אנחנו פה, יש לנו פינה של אמהות שוקעות. דווקא יש אמהות משקיעות, ומול זה אמהות שוקעות. דווקא לאפשר, אנחנו מדברות פה על זה הרבה, וגם בקהילות של עכשיו תורך המון, 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 לתת לנשים את האומץ, זה מצחיק שאני אומרת את זה ככה, את האומץ להיות לא הכי מוצלחת, ולא מקום ראשון, ולא הכי טובה בהכל. אז תספרי לנו על הדבר הזה, באמת על הפגישה שהייתה לך השבוע.
אני אספר את זה, אני חושבת שההודעה הייתה מאוד, ממש ככה, כן, והיא הגיעה, כן, היא לא הראשונה ולא השנייה, ופגשתי המון כאלה, שבאיזשהו מרדף לפעמים במודע ולפעמים בלא מודע, להיות יום השנה, להיות הכי הכי, להיות עכשיו. עכשיו אני פה רוצה ברשותך ככה לקחת את שתי המושגים.
רק אני אגיד שולי שיש לנו 2.5 דקות, אז תתני את הכי טוב שאת יכולה לתת לאמא הזאת שעכשיו מאזינה לנו.
אוקיי, מבחינתי אמא משקיעה ואמא שוקעת זה אותו דבר. למה? כי לכל אחד יש הגדרה אחרת בראש, מהי אמא משקיעה, מהי אמא שוקעת. עכשיו אם תפגשו חבורה של נשים וכל אחת תגדיר את זה, אתם ממש תהיו בהלם לראות את ההגדרה של כל אחת. וזה בעצם מה שמוכיח לנו ומראה לנו שאין כזה דבר אמא משקיעה ואמא שוקעת, כי לכל אחת זה מתבטא אחרת. זה לא כותרת אחת, זה לא משוואה, זה לא תרגיל מסוים. לכן אני מבחינתי מחברת את הכל ביחד. מה זה אמא שוקעת, מה זה אמא משקיעה? לא יודעת, אני אגיד הגדרה אחרת. את תגידי הגדרה אחרת.
יש מישהי אחת שסיר חם בשבילה זה אמא טובה, ואמא אחרת תצייר עם הילד שלה, זה בשבילה להיות אמא טובה.
נכון, נכון. ודווקא אני רוצה לספר את זה ברשותך יונת, וזה היה ממש ממש יפה ששמעתי את אהובה צוקרמן שהיא מורתי.
באמת?
כן.
תראי מה זה.
כן, ממש, איזו אישה מיוחדת ממש, אז אני שנייה אחת מתקשרת לשמה, והיא דיברה על כל הנושא ההורי והכל, ואת זוכרת, ועניתי לך שמה, אם אנחנו גם מקשרים את השיחה שלנו, אז אמרתי לך, שאחד הדרכים מבחינתי, להיות, להפסיק את המרדף הזה של ללכת להיות אמא שנה, זה להתקשר לאמא שלנו. לקבל את אמא שלנו בתור אם השנה. וזה קשה.
אני רק מסכמת אותך, כי אנחנו מסיימות, בעצם אומרת, לקבל את האמא שהייתה לנו, זה יהפוך אותנו לאמאות הכי טובות, במקום להתנהל מהמקום הזה, ואני לא קיבלתי, ואני כן קיבלתי, וכל זה.
נכון? נכון, להסתיר את אמא שלנו בתור אמא שנה. וואי, כמה תנאים, וכמה זה יוריד מאיתנו.
איזה מופלאה, צ'ולי, אני מצטערת שלנו כך מעט זמן, אבל הנקודה הובהרה לחלוטין, ואני מודה לך על זה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של הבמה שלך, ונחזור עם מלא דברים מאוד חשובים גם בשעה הבאה, בעזרת השם.